להגיד שתי הקדמות לפני שמתחילים ככה את הזמן. קודם כל, שמחה גדולה לראות את מי שהתקבץ, וגם מי שהתקבץ בעזרת השם. זה זכות ככה לפתוח זמן חורף, ובאמת נכניס את הזמן הזה לפרופורציות שהוא נמצא במציאות, ומכאן נמשיך. שתי הקדמות, אחת סיפור על חידושי, יותר נכון, הרב יצחק אוטנר, היה לו תלמיד בשם בן ציון אלתר, תלמיד זה, שסיפר לו בשם חידושי ערים, שפעם אחת בשמחת תורה היו שני אברכים שרקדו, וחידושי ערים קרא ואמר, תשמע, הוא התעייף לפני זה, אחד התעייף לפני השני, וכך אבא באמת, מה שחידושי ערים, כולם אמרו, היי, רוח הקוידש, רוח הקוידש, אז חידושי ערים אמר, לא רוח הקוידש, פשוט הוא רקד עם התורה שהוא למד כל השנה, ויש לזה גבול, אבל הוא רקד עם מה שהוא רוצה ללמוד, וזה בלי גבול לחלוטין. ובאמת הרגשנו ככה בשמחת תורה, למי שהיה ריקודים, נראה לי שגם יונתן הזכיר משהו מעין זה, היית צריך את הסיפור הזה, הרגשנו באמת שמחת תורה שנותנת כוח, שמגדלת, שממשיכה, שמרוממת, וזה צריך לתת כוח לכל הזמן. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שלא אכלתי להתאפק, חודש שלם אני רוצה להקריא את הגמרא הזאת, ונתנו לי הזדמנות עכשיו, אז אני מקריא. הגמרא מפורסמת, אבל באמת צריך לחוש שאנחנו נמצאים, הגמרא בסנהדרין, דף צדיק זין, עמוד א', אומרת הגמרא, תנו רבנן, שבוע שבית דוד בא, שנה ראשונה מתקיים מקרא הזה, ואם תרתי על עיר אחת ועל עיר שלישית, כולה, לא נגיד את כל הדברים הרעים שקורים, חמישית צום הגדול, אוכלים ושותים, שמחים, ותורה חוזרת ללומדיה, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. אמר רב יוסף, היה כמה שביעיות דאבא כן ולא אתה, היה כמה שביעיות שלא יגע, אמר אביי, בשישית קולות, בשביעית מלחמות מאבא, ועוד כסדרן מאבא. אז קודם כל, קולו, אצלנו כבר זה נראה לי כסדרן, וגם קולות, היה את כל החסידי חב"ד שאמרו שהוא המשיח, היה כבר קולות של מלך המשיח שהוא מגיע, ובאמת אני חושב שצריך לחוש את הזמן הזה, בין, משיח, מה? משיח מגיע, לא במובן של we want משיח now, אלא לזמן גדול, זמן של התפתחות גדולה של המציאות, שאנחנו מייחלים שזה יהיה האות, שזה יהיה הזמן, וצריך להמשיך אותו ולקחת אותו עם כל הכוח, ובעזרת השם בסוף אני אחזור לזמן, לתקופה שאנחנו נמצאים, לשבוע הקרוב וכל הדברים האלה, אבל באמת צריך לחוש את זה שזה מוצאי שביעית בן דוד בא, וזה זמנים חשובים וצריך להיכנס למצב רוח הזה. ומכאן אני רוצה לדבר על זמן חורף, שהוא תמיד את כל אדם זה מלווה בשלוש מעגלים, המעגל האישי הפרטי שלו, המעגל הישיבתי והמעגל של עם ישראל. ואני באמת אדבר כל מעגל כשלעצמו ונרחיב. יש פסקה של הרב באורות התורה, פרק א' פסקה ד', הרב אומר, התורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם. ובזה כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו, וזהו העושר האדם ותכלית יצירתו. התורה היא, זה האמצעי להוריד לנו את כל התענוגים העליונים. ככה אדם רוצה תענוג אילאי, הוא צריך לשקוד על התורה. זה הדרך, זה הצינור להוריד את כל הדברים הגבוהים למעלה. וזה התכלית שלנו. להוריד את הדברים העליוניים לחיים. אבל הרב אומר, יש תנאי. כדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש שהוא חסר לו. והיינו, אני אדקה. ופסל הקדוש ברוך הוא כל הערים וגבעות שבעולם, ולא אשרה שכינתו אלא על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה. תמיד אנחנו אומרים, הר סיני ענב. ענב, הוא היה קטן, נמוך, נמוך. ענבה זה הרגשה של חיסרון. רק מי שיש לו צמאון לתורה, אני מדבר עכשיו על זמן חורף, זה זמן שכולם צריכים צימאון לתורה, הרגשת חיסרון. רק אדם שמגיע לכל שיעור עם תחושה שהוא רוצה להתמלות. הרב הזה מעביר שיעור, אני מגיע, מה יש בסדר? הצימאון הזה חייב להיכנס לכל אחד. הצימאון הזה הוא הכרחי. לא פסל הקדוש ברוך הוא ולא ישרה את שכנתו עליו, זה יש רק ואני אהיה דקה, זה נקודה של צימאון, של חיסרון. אתה רוצה להתמלות, לכן אתה מגיע לסדר בוקר, ואתה רוצה להבין עוד, ורוצה לשקוט, ומה הרב אמר ככה, ומה אמר ככה, ואחר כך אתה סדר צהריים, להקיף את המסכת, אנחנו נדבר על זה, מסכת שבת. צריך צימאון. והצימאון הזה הוא זה הכרחי, הוא זה שמדליק את האש אצלנו. אש התמיד. זה הנקודה שמדליקה את האש. אי אפשר לבוא לזמן חורף ארוך, לזמן חורף זה מדליקים תנורים. תנור, למה קוראים לתנור תנור? זה תנו אור, תנו אש. צריך לתת אש, להדליק את האש אצלנו. זה המטרה בזמן חורף. לא מגיעים פנימים, מגיעים עם אש, עם צימאון, עם רצון להשלמה. ידוע בפרשת וזאת הברכה, יש לנו אש דת, שזה שתי מילים שכתובים במסורה בתור מילה אחת. יש בכל התנך, יש משהו כמו, ראיתי בשי למורה שם, הוא אומר 15 פעמים. אבל פה זה ודאי שיש טעם. אי אפשר להגיע לתורה בלי אש. בלי אש המדליקים, אש יוקדת. וכאן אני חייב להקריא את הדברים של הרב צבי יהודה, שבאמת אני חושב שזה בעצם כל המטרה שאנחנו מגיעים לבית המדרש, זה לא רק לעבור פה איזה חוויה מסוימת, זה לעבור על ידי האש והרצון שלנו שינוי, להפוך את האישיות שלנו למשהו אחר לחלוטין, לא למה שהיינו בו, לתלמיד חכם, לקומה נוספת, וגם אם לא להגיע לתלמיד חכם הגדול, אבל למשהו. והדברים של הרב צבי יהודה מהגמרא ובסוף מסכת חגיגה, אני מקריא אותם כי הם חביבים, תלמידי חכמים, אין אור של גיהנום שולטת בהם. אומר רב צבי יהודה, למה? כי הם בעצמם אש. תלמיד חכם הוא בעצמו אש. תלמידי חכמים כל גופן אש, אומרת הגמרא. תלמיד חכם הוא אישיות שמזדהה עם התורה, הוא עצמו אש. כי התורה אש, דכתיבה לא כל דברי כאש נאום השם. על כן אין אש שולטת בו. ואז הגמרא אומרת, קל וחומר מסלמנדרה. רש"י מסביר שסלמנדרה היא חיה נבראת מן האור. כשבוערים אש במקום אחד 7 שנים, תמיד, בלי הפסק, נוצרת חיה שהאש לא שולטת בה. למה? תדליקו בגז לכם בבית, תעשו ניסיון, רק שלא יתפוצץ. אש 7 שנים באותו מקום, יצא חיה הסלמנדרה. הזאת שרצה ככה, זה. אז היא, האש לא שולטת בה. אבל תראו מה ממשיך הרב צבי יהודה ואומר. חיה נבראת מן האור כשבוערים אש במקום אחד. 7 שנים מעבד תקופת חיים שלמה. יש ערך לקביעות בלימוד במשך תקופה ארוכה. צריך לשבת. אי אפשר להיות תלמיד חכם ואש בלי שאתה, ברור שאתה צמא, אבל בלי שאתה קבוע. יושב בבית המדרש כל הזמן. אין מי שיש לו צימאון והוא רוצה להיות קבוע ולהשתנות. אין שאלה באיזה שעה הוא מגיע לסדר. אין שאלה מתי הוא הולך לישון כדי לקום בבוקר כדי להיות. זה עניין של קביעות, זה עניין של השתנות. עוד רגע נגיע למדרגה הכי גבוהה שיוצא מהגמרה הזאת. אבל אומר הרב צבי יהודה, עשה תורתך קבע. בניגוד לפיזור. תמיד אומרים זמן חורף, תמיד שהרב מדבר, התכנסות. כן, התכנסות, קביעות. אש במקום אחד. בסדר, אפשר מדי פעם התוועדות של זה, התוועדות של זה, אבל לחזור, ההתוועדות היא מקור לחזור לבית המדרש. היא רק איזה מקום מרגוע כדי קצת ללחך את הגחלים שלך. אבל הנקודה היא זה הלימוד, אש במקום אחד. קביעות נפשית ואישית, קביעות מחשבה ומעשה, במשך תקופה ארוכה של שנים, בשקידת אש, צומח תלמיד חכם אמיתי של אש. אז הרב צבי יהודה מביא פה את הרבי עקיבא איגר, שאומר, שמציין שיש במסכת חולין, שסלמנדרה היא בריאה נוצרת על ידי כישוף. לא כולם, יש פתאום תלמידי חכמים, אתה יודע, שמלמדים ככה מהר, אז טוב, יש, הרב זצה לסביר, שזהו החילוק מתלמיד חכם שאין בו דבקות אלוקית אמיתית, אלא מגע מועד פה ושם. מי שגדול יודע מי הוא סלמנדרה על ידי כישוף ומי סלמנדרה על ידי אש. אבל הנקודה הזאת היא שאנחנו באים לישיבה להשתנות, שהחומר שלנו ישתנה. כן, לצאת תלמידי חכמים. זה לא בושה. שהגוף שלנו ישתנה. אני זוכר, הייתי במקור חיים, הייתי תלמיד, ישבתי מאחורה באוצר הספרים, הרב שטיינזץ הגיע, וסיפר לנו, קרחנו שם הספרים, לא משנה, הוא אמר לנו שאת הגמרות שלו לקרוק מהצד השני, את השטיינזץ שלא אפשר לפתוח אותם. אבל אז הוא סיפר לנו שם תוך כדי, שהיה לו איזו תקופה, שהיה לו משהו, ג' משימות ממש ענקיות, לקח על הכתפיו, אחת מהם זה לכתוב את השס שלו, והוא ממש הרגיש שהוא נופל בנטל, משהו לא, אני זוכר את זה, שהוא סיפר לנו את זה, נופל בנטל, והוא שלח לאדמור מחבד, מה, איזה מהם להוריד, הוא מנע ממנו את השלוש, את, מה, את המשימות האלו, וכמובן התשובה לא יכרה לבוא, והרב מחבד אמר לו, תוסיף עוד שניים. אז הרב שטיינץ אמר לנו, ועכשיו אני אומר לכם משהו שהרב מחבד לא אמר לי, אבל אני אסביר לכם את מה שהוא התכוון במילים פיזיקאיות, ככה הוא אמר לנו. הוא אמר לנו, תנסו, שבפיזיקה אומרים שמכניסים לקופסת גפרורים חומר, אז מכניסים אותו, ואז יש דבר שנקרא דחיסת חומר, שדוחסים את החומר וזה עובד, אבל במדע אומרים שהדחיסת חומר זה כבר לא אותו חומר. ברגע שאתה דוחס אותו בצורה כזאת שממש אתה דוחף, נוצר חומר חדש. זה לא החומר שהיה. יש איזו נקודה שאדם, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות ככה וככה. תוסיף עוד משהו. אין דבר כזה. קשה לך לקום בבוקר, אז תקום יותר מוגרם, חצי שעה לפני. דחיסת חומר לשנות. מי שלא פה, תמסרו לו את זה. לשנות את החומר. גם אני אומר לעצמי, יש משהו בישיבה, משנים את החומר, את ה-DNA שלך. זה לא מה שהיה. זה נקודה אחרת. אתה נהיה אישיות אחרת. משל, משל קצת שונה, אני לפני הצבא עשיתי ריצות פה ב... טוב, זה עליות וירידות פה, אז זה לא חוכמה, אבל 2000, אצלנו ברור היה 2000, הבנתי שזה יותר, אני לא יודע מה. רצתי, לא נעים להגיד, ב-14 דקות, 15, לא, לא גבחת מציע. בצבא, כל הזמן, עד שאתה יוצא, היה לי כמה חברים בישיבה, עד שמוציאים אותך לעשות איזה כושר, אתה יודע, הכל הזה, בקושי עושים שם כושר, עד שאתה עושה בוחן מסלול, הכל, לפחות בתקופתנו, הכל, ואיכשהו, דווקא בברור, עשיתי 7.45 ב-2000, לא יאומן, זה נראה לי נס. אבל בצבא בדיוק עובד על הדבר הזה. אתה עושה שתי סיבובים בסביב המחנה, אתה חושב שסיימת? עוד סיבוב אחד. הם לוקחים את הנקודה הזאת שאתה מגיע לקצה היכולת שלך ואתה מוסיף, אתה בעצם משנה איזה משהו. אתה מגיע לאיזה נקודה יותר גבוהה. זה נקודה שאנחנו חייבים כל אחד בזמן חורף הזה. אני גם מרגיש שזו תקופה גדולה. ובתקופה גדולה יוצאים דברים גדולים. תמיד אנחנו רואים את זה שאנשים שלתקופות גדולות, התקופה הכריחה אותם לצאת גדולים, וזה מוטל עלינו. לעשות אש במקום אחד, לבוא עם צמאון, לבוא עם תשוקה, ולבוא עם הרבה הרבה רצון, להיות תלמידי חכמים, לשנות את החומר, את ה-DNA שלנו. זה גם, אתה יודע, גם אם לא בתלמיד חכם, שאנחנו מדברים שהוא כל החיים יהיה, כן, להיות אישיות אחרת, אישיות שהתורה מקרינה עליה. זה הכרחי וזה הזמן, ואני חושב שכולם צריכים לבוא, כל השבוע האחרון, ודאי, וזה אני מדבר בסוף השיחה, לבוא בהתלהבות ובחשק, כי אין לנו ברירה. ככה, זה הדבר הראשון. זה במעגל האישי. עכשיו ככה קצת לבית המדרש. זה, אני חושב שמי שבשיעור א', בשבת שבושים, אמרתי להם את זה, אז זה חידוש לדעתי הגון, ומי ששמע אותו לא נראה שישמע שוב פעם. זה הגמרא המפורסמת ב... בברכות, דף כף זין עמוד ב' על תפילת ערבית רשות או חובה, ששם הוא שאל את אותו תלמיד, שאל את רבי יהושע, אחר כך שאל את רבן גמליאל וכל הבלגן, ואז העיפו את רבן גמליאל ושמו את רב לזר בן עזריה והוא התייעץ עם אשתו וכו' וכו'. ואז יש פה בגמרא שאחרי שרב לזר בן עזריה התמנה, תנה אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות התלמידים להיכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. רבן גמליאל היה לו שיטה, תורה, מי שרוצה שיסתכל בעיניה שמה, הוא מרחיב על השיטה. זה לא סתם ככה, זה לא משהו. אם היו נכנסים אנשים שלא הגונים, זה היה מפרק את הבית מדרש, זה היה מפרק את כל עולם התורה. הוא שמר, הוא שם שומר בפתח. זה היה עקרוני, זה היה שיטה, תפיסה. ואז הגמרא ממשיכה, אהו יום היית וסוכם הספסלי, אמר רבי יוחנן פליגה באבא יוסף בן דוסטאי ורבנן, אמר התווספו 400 ספסלי, אחד אמר 700 ספסלי. ואז הגמרא אומרת, אבא כחל שדעתי דרבן גמליאל, אמר דין מה חס ושלום מנעתי תורה מישראל? ואז אחזו לבחל מחצי וחבירי דמלן קיטמה ולא היא אלא ליתובה. זאת אומרת, באמת, הוא חל שדעתו, אז הראו לו. שואל המאור בשמש, ושואלים הרבה פה אחרונים, הרי זה הייתה תפיסה שלו. זה היה תפיסה שמי שיראה ברב זצל, זה באמת היה תפיסה שכך הוא הנהיג את כל המציאות. אז מה חשדתך? מי אתה צריך לקרוא ברגע שאתה רואה 400 ספסלים? זה הולך להפוך פה את כל הבית מדרש, להפוך פה את כל המציאות. הרבן גמליאל לא היה צריך להיות חשדתו, להפך, שואל המאור בשמש. ואז אומר המאור בשמש, שזה משהו שהוא פלא פלאים, אני אוהב אותו. אומר המאור בשמש, פרט אחד השתנה, שהם נכנסו לבית המדרש. הקירות של בית המדרש השפיעו עליהם, תוכם כברם. העדינות מיד התחילה, הוא ראה שחל שינוי, כי קירות בית המדרש מהופכים את הבן אדם. בית המדרש זה לא משהו טכני, איפה לשים את הארון, איפה לשים את התלמידים. בית המדרש יש לו חיות, יש לו אמירה, יש לו נשמה, זה בית המדרש. והבית המדרש שלנו, ופה אני רוצה לדבר על גאוות יחידה של בית המדרש של אלון מורה, וזה בפתיחת הזמן. באמת, בית המדרש נעים, בית המדרש מאיר פנים, בית המדרש חברי, בית המדרש שצמא לדבר השם, בית המדרש שאכפת לו ממה שקורה מסביבו, בית המדרש שנמצא ביישוב מופלא, עם אנשים פשוטים, נעימים, בהתיישבות בארץ ישראל, בתקופה כזאת שבאמת, חווארה זה שיא השיאים של שהיום, איך הרב אליקים אמר, ומי שהיה בסוכה, שזה המקום הכי חם במדינת ישראל, זה חווארה. הוא אמר את זה בשם איזה, לא יודע מה, מי שהיה שם, טוב, מי שהיה יודע. אז אנחנו נמצאים בבית המדרש שמקרין חיים, ואנחנו צריכים להיות בגאוות יחידה על זה. וכדי להיות בבית המדרש של אלון מורה, צריך לבוא כל בוקר בשמחה, עם דיבוק חברים, עם אהבת רעים, וצריך להמשיך את זה. ואני אקריב פה את הגמרא שנראה לי הקראתי בשנה שעברה, בשיחה הראשונה, אבל היא חשובה לי מאוד, ולא לא קרה כלום שחוזרים הדברים כמה פעמים. אני זוכר שיעור א', למדתי עם הרב אורי בראומן את הסוגיה, האם אנחנו יודעים שבגיטין יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם רק הקטנה יכולה לקבל את הגט או גם אביה? האם שניהם יכולים לקבל את או גם אביה? ואז ריש לקיש אומר, דע לך שכל מה שאמרת, דיברנו פה, הפוך, רבי יוחנן אומר, כל מה שדיברנו פה זה רק בגיטין, אבל בקידושין רק אביה יכול לקבל. וריש לקיש אמר, מה פתאום? אית כי שוויה ליציאה. כמו שבגיטין יש מחלוקת האם גם היא יכולה לקבל, אז ככה גם בקידושין. והגמרא מביאה ראיות לכאן ולכאן, וקראתי את הגמרא הזאת, אבל הגמרא הזאת היא חשובה, כי ככה אני באמת רוצה שבית המדרש ייראה. הגמרא אומרת פה, רבי אסי לואה לבית מדרשה, אשכחה לרבי זיירה. אמר לה, מה היה אמור העידנה בבית מדרשה? מה אמרו בבית המדרש? אמר לה, אפנה לא היל, אבל רבבין היה שם, ושאלתי אותו, והוא אמר לי, שמה הלך בבית המדרש? מה קרה? הוא אמר, חברותה, כולו כרב יוחנן. אומר רשי, מה זה חברותה? כל הרזסה. אומר רשי, לאחר שיצא, חברו כל החבורות של בית המדרש. היה חבורות של בית המדרש שדנו, וחברו כולם, כל החבורות של בית המדרש, ונימנו וגמרו כרב יוחנן בקידושי. אני מתאר לעצמי, כולם נושבים ולומדים, האם קידושי זה כמו גיטין או לא, חבורות חבורות, ונימנו וגמרו. אני זוכר, למדתי פה, עם הרב אורי ברומן, סדר ערב, אני זוכר בלי להסתכל, דף מ"ד בקידוש של עמוד א', חמש שורות מלמטה. אני זוכר שאמרתי לי בעצמי בשיעור א', את זה אני לא אשכח. ומי שהיה פה בבית מדרש שמע את הצווחה, אני אומר לשון צווחה כי עוד מעט זה, אומר את הגמרא, צווח איש לקיש ככרוכיה, אית כשוויה ליציאה ואף אחד לא אשגח בה. הוא היה הולך לחבורה חבורה, ואומר להם, אית כשוויה ליציאה, אני לא יודע לצבוח, כמו הגור, כרוכיה. רק שאומר הגור, יש מי שאומר שזה איזה צוואר ארוך, ציפור עם צוואר ארוך, שצובחת, אני לא יודע מה, הדמיתי לו באותם רגעים, גם בגובה, גם בזה, אבל זה בית המדרש. ככה צריך לראות סדר בוקר, ששיעור ג' מתווכח עם שיעור א' וחוזרים. לא צריך מיד ללכת לרמפה, אמרתי את זה אז, אבל בית המדרש צריך להיות בתנועה. אנחנו הולכים ללמוד עכשיו מסכת שבת, כעררים התלויים בסערה, מיעוט מקראות והרבה הלכות, דברים שמחוברים, דברים שזה, צריך שבית המדרש יתמלא. בבוקר אנחנו נלמד את המלאכות, ובצהריים ובערב לומדים דיני הוצאה. זה דברים מופלאים, זה מסכת מתוקה מדבש, זה מסכת ש... ואני יצא לי ללמוד אותה כמה שנים, אבל זה משהו, זה מסכת נעימה, זה אומנם אחרי הבבות, אבל זה לפחות נחיתה רכה אחרי הבבות, לא להישאר לבד, אבל זה מסכת שכולם יכולים באמת בשמחה ובטוב, ובית המדרש צריך לראות ככה. בית המדרש צריך גם שהקירות ירגישו ככה וימשיכו. ופה אני מגיע ככה לשלב השלישי, למעגל השלישי, זה המעגל שאנחנו נמצאים פה בשבוע הקרוב. קצת ברשותכם, אני אעשה איזה סוג של הקדמה, כי אני חושב שזה הכרחי לקראת הבחירות גם לחוש את הדבר הזה. לפני שאני הולך להגיד גם דברים קצת יותר חריפים, לא יותר מדי, יותר חריפים, אני חייב לעשות הקדמה ככה קצת על עם ישראל, ואז אחר כך אני אגיד פה איזה נקודה. יש הערות דבש מופלא מאוד מאוד מאוד, רבי יונתן אייבשיץ, על ברכת רפאנו. זהו, הוא מנתח מה זה ברכת רפאנו ומה צריך להתפלל. אתה מצפה שלהגיד להתפלל על כל החולים של עם ישראל. מה אומר רבי יונתן אייבשיץ? ככה הוא פותח. התפלל בעד כל החולים שהם בתוך העיר, ויכלול כל חולי ישראל, וישתתף עמם בצערם. למה? כי הלא הכל נפש אחת וגוף אחד. ואם חלה אחד מישראל, הרי קצת מעבריו חולים. ולא יאמר, מה אכפת לי, אינו קרובי וגואלי? רק ראוי להתפלל בתום לבב, בעד כל החולים, יהיה מי שיהיה ומי שיהיה. כאילו חס וחלילה בניו או אחיו חולים. עלו ירבה להתפלל ולספוך שיחו לפני השם. צורו, מה אמר דוד על שונאיו, שקמו עליו להדיחו ממש מקהל השם, ואמרו שאסור לבוא בקהל? ואם כן הוציאו דיבה על כל זר הקודש, שבט יושר, זר העמוסים, שורש ישי בית הלחמיה, עומד לנס עמים, וממש לא ניתן לחילה, ומכל מקום אמר, ואני בחלותם לבושי סק, על הסולים שלו, שהוציאו שם רע, אומר היערות ואש, וכל אופן, התפלל עליהם. וכן ראוי מאוד להתפלל על כל איש ישראלי, אין מפעט שאין לך איש מישראל שאין לו חלק ויד במצוות, וחיתה נפשו בגללו, ואם הוא רשע גמור, פשיטה שיש להתפלל עבור בריאותו, לבעל עמוד חייו. ואולי כאשר ישוב לבריאותו, יתקן אשר שיחט, ועד יום מותו יחכה לו, הוא לא ישוב. ופשיטה די יש להתפלל עבורו, ואם ימות בלי תיקון חס וחלילה, הרי יחסר איבר אחד מגוף הגדול, שהוא כללות ישראל, שהם כגוף אחד, והם גוף גדול. הרשע הזה, אומר היערות דבש. שוב פעם אני חוזר, ואם ימות בלי תיקון חס וחלילה, הרי יחסר איבר אחד מגוף גדול, שהוא כללות ישראל, שהוא כגוף אחד והם גוף גדול, וכל אחד בו איבר וחצי איבר, ואם ימות בלי תיקון, הרי הגוף פגום חסר איבר, ואין השכינה שורה על גוף פגום בעל מום. אומר הערות דבש, אנחנו גוף אחד, שיש ידיים ויש רגליים, ואנחנו צריכים להתפלל על כולם, וצריכים להתחבר עם כולם. ואותו דבר, כולם מכירים את ספר התניא פרק למד ב', כי זה הדבר שכולם מכירים, שהתניא חוזר בדיוק על אותו יסוד. והנה על ידי קיום הדברים על להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זה דרך ישרה וקלה לבוא לידי מצוות קיום ואהבת לך כמוך, לכל נפש מישראל, למי גדול ועד קטן. כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, והנפש והרוח מיודע גדלותן ומעלתן בשורשם וקורם באלוקים חיים, בשגם שכולם מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן יקראו כל ישראל אחי ממש, מצד שורש נפשם, בהשם רק גוף, זה נפש אחת וגופים מחולקים. ומי שרוצה שימשיך, והדברים, אני חייב לפני שזה גם להקריא את הדברים של מרן הרב זאת על בעולת ראייה, הדברים המפורסמים על מוצאי שבת, אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת עץ החיים, וכותב זכויותם של ישראל, על כן ראוי לכל מי שיש לו שייכות של תשוקת לרזי תורה, שהיא מידת גילוי אליהו, היום בדור שלנו כולם רוצים לרזי תורה, מי שיש לו תשוקה, ההמלצה הראשונה שיש לעשות, אם יש לך תשוקה, באיזה דרגה, אפילו אם רק בדרך דמיון, או הרגשה, או השגת השכל הנשי, וכל וחומר אם הוא כבר לומד, ועלה בחסד, שבכל מוצאי שבת קודש יעשה גם הוא כמעשה של אליהו, ויעסק בזכויותן של ישראל, ויכיר בהכרה שכלית ובהשגה בהירה וברורה את קדושת ישראל, ויקרא את מעלתו, וידבק עצמו בכללות עם קודש, עם השם וסגולת נחלתו, שהם קץ ותכלית להופעת אור קודשו, שכל יחיד ויחיד בהם, שגם הריקים שבישראל כל העולם מושתת עליהם, ויש להתרעד, ויראה קדושה, אני רוצה להמשיך, אבל לא לעלות את הציבור, תראו פה דברים מופלאים. זה הקדמה אחת, צריך לדעת שאנחנו ניגשים, ובאמת להתמלות באהבת ישראל אמיתית. כשניגשים לככה, אז הוויכוח הוא ויכוח אחר, הוא ויכוח שונה, הוא ויכוח שיש לך אמון, ופה אני מגיע להקדמה השנייה לפני מה שאני רוצה להגיד, אנחנו גם יודעים שלא יתרש השם עמו. יש לנו אמון בכל מה שהקדוש ברוך הוא יוביל, ויש לנו נחת ורוח, ואנחנו לא פועלים מפחד, ולדעת שדבר השם יקום. אבל כאן אני מגיע לדבר, צריך לדעת חברים, לא צריך להיות גם גדול, לכן אני מרשה לעצמי להגיד את הדברים הבאים. אנחנו נמצאים בתקופה, לא רוצה להגיד, מסוכנת קצת. צריך לצאת מהאדישות, באמת. אי אפשר להתעלם ממה שקורה. אני לא רוצה להיכנס למחלוקות ומה שהיה, אבל הדבר ברור אחד, שאנחנו רואים התקדמות של דברים נגד התורה, נגד הזהות היהודית באמת, ואנחנו לפני, יכול להיות סכנה מסוימת שיקום פה ממשלה עם ערבים, שבסדר, הקדוש ברוך הוא ובעזרת השם יהיה טוב, אבל אנחנו נמצאים בזמן מורכב מאוד, שאי אפשר להישאר אדישים. אני מסתכל פה קצת, אני רואה אדישות, ואי אפשר, עכשיו אני צריך שיהיה שינוי בפנים. אי אפשר להישאר אדישים בתקופה הזאת. זה באמת איזה משהו שאנחנו, אני אומר, בלי קשר לזה שמוצא שביעית בן דוד בא, יש איזה משהו שאנחנו מרגישים בשטח, שאנחנו נמצאים באיזה צומת דרכים מסוימת, שלא הייתי אומר את זה בבחירות הקודמות, והשתי קודמות והשלישיות לפני כן, יש פה איזה משהו שקצת מרחף עלינו איזה סכנה, ואנחנו לא יודעים, גם אם נעשה את מה שאנחנו נעשה, אולי זה בסוף לא יהיה טוב, אבל אנחנו עושים מה שאל ידינו לעשות, כדי לתרום למאמץ שלפחות, במה שאנחנו רואים בעיניים הפשוטות, להצליח את המפלגות שצריכים להצליח אותן. וזה משהו חשוב, אני אומר שוב פעם. אני עכשיו עוד לא אומר את הפרקטיקה. בעזרת השם מחר, בלי נדר, יהיה ישיבת רמים, נחליט באופן ברור מה הפרקטיקה שזה. ברמת העיקרון זה אמור להיות, להתקבץ ביום שני אחר הצהריים, בצהריים. נדבר על זה בעזרת השם ברמים מחר, מה שיוחלט. אבל מה שברור, שאין בינוניות בשבוע הזה. אין. אני אחראי לזה. אין בינוניות. יש לנו אחריות. אחריות ללימוד רציני, עד שנקרא לדגל. אין בינוניות. עם ישראל זקוק לגדלות בתורה עכשיו. זקוק לאנשים שלומדים. אני מרשה לעצמי להגיד את זה, ואני אתקוף את זה, ואני אגיד זה לכולם. אין מישהו שהוא למלם. אני לא יודע לעשות את זה, לא לעשות את זה. מה שעושים בגדלות. אם הישיבה נשארת ללמוד, מישהו נשאר ללמוד בגדלות. אם חבר'ה נמצאים בבית וזה, אפשר להרים טלפון לחזור. יש לנו עכשיו אחריות. אי אפשר ללמוד בקטנות עכשיו. קורה משהו. גם תפילה, תפילה, להתפלל. כמו שאומר הערות ואש. יש לנו אחריות. אחריות שנובעת מהכל. אני אומר שוב פעם. אני מדבר אפילו על האופן הפרטי שדיברתי בהתחלה, על הצימאון, על השינוי החומר שאנחנו מייצרים פה. על בית המדרש הנעים והמתוק והנפלא, שלדעתי הוא המקום הכי מאפשר להשתנות בנחת, בצורה בריאה וטובה. ואם זה, יש לנו אחריות על כלל ישראל עכשיו, שזה הזמן שבית המדרש מדבר כל הזמן על חיבור למציאות. זה הזמן להבין שיש לנו חיבור למציאות גם דרך הלימוד תורה. וכשנצא, נצא כולנו עם כל הכוח, כי צריך. וכשנשב, נשב כולנו עם כל הכוח. אז מה שאני מאחל, שיהיה זמן טוב, חורף טוב, זאת השם.